אנחנו נקרא ג' נכון? פעם שעברה דיברנו על האדרבה, נכון? בית אדרבה, אנחנו במשיבת מקדש ג' ומניח שנעשה גם ד'. החברים המקורבים לצדיקי אמת ואוחזים את עצמם בהם, ראוי שיחזקו זה את זה ויעוררו זה את זה. ועיקר ההתחזקות הוא בגודל כוח הצדיק האמת, שהוא גדול כל כך עד שיכול להעלות גם נפשו הפגומה ביותר, ולא יצאה עדיין מחול אל הקודש אפילו כחוט השערה. גם אותו יכול הצדיק להעלות ולחדשו לטובה בגודל כוחו, וזה עיקר ההתחזקות של כל אחד. כי אפילו הגרוע שבגרועים יהיה מי שיהיה, אפילו עכשיו עובר עליו מה שעובר, כל זמן שאוחז את עצמו בהצדיק האמת, יש לו תקווה טובה ונפלאה לנצח. גם צריכים שכל אחד יחזק את חברו ויעוררו זה את זה, ויחזקו זה את זה בעבודתו יתברך. יזכיר כל אחד את חברו, כל העצות טובות שיודעים ומבינים כל אחד כפי מה שקיבלו מרבם. טוב, זה לא נקודה שאני יכול להגיד אותה הכי בשחרור. אם אני ישר עם עצמי, אני עברתי הרבה תהליכים בלימוד של ברסלב והחיבור לרבי נחמן, וזה, יש חלקים שאני עדיין לא, אין לי את המשקת מוחלט, אבל אני יכול להסביר קצת ממה שאנחנו לומדים עם איזה קבוצה, תורה אחרת גם שמדברת על הצדיק ומה מקבלים דרך הצדיק. מה שאני כן יכול להגיד זה כמה דברים לפני שאנחנו ניגשים לסוגיית הצדיק. אחד, בתפילה של המפילת 18 אנחנו מתפללים על הצדיקים ועל החסידים ועל שירים תמחה בישראל. אז קודם כל זה סוגיה שאיכשהו אנשי כנסת הגדולה שמו לנו אותה בתוך תפילת 18, שאתה מתפלל על הצדיקים. אז לא חייבים להלביש על זה את כל מה שנדמה לנו שמולבש על זה מהחסידות על הצדיקים, אבל המושג של קשר לצדיקים הוא לא המצאה של החסידות וגם לא של רבי נחמן. כן? זה אני אומר, תפילת 18 על הצדיקים ועל החסידים. חוץ מזה, כל ספר בראשית מלא מזה, שבעצם התקשורת של הקדוש ברוך הוא עם העולם עוברת דרך הצדיק. נוח צדיק תמים. אברהם, תלך לפניי ויהיה צדיק, ואתה רואה שבעצם, על מה הביקורת על נוח? שהוא לא הציל את בני דורו, שהוא היה יכול להציל את בני דורו. אז קודם כל לפגוש את המושג הזה, שהצדיק יכול להציל את בני דורו. וזה קצת מה שכתוב פה, נכון? הצדיק יכול להעלות אותך. איך הוא מעלה אותך? לא דווקא לגבי זה שאתה אומר, אני כלום, אני אפס. אבל אם אני קודם כל מסתכל על 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 פשט הפסוקים והמדרשים, אז הוא יש לו איזה צורה של קשר עם הקדוש ברוך הוא, שהוא יכול לקחת עליך אחריות ולהתפלל עליך ולבקש עליך ולהרים אותך בכמה צורות. אחת, שהוא מתפלל ומתדיין עם הקדוש ברוך הוא עליך. שתיים, שהוא מקרב אותך ואברהם אבינו שמזמין אותם לאכול ומלמד אותם ומקרב אותם ועוזר להם. אבל יוצא מזה שאיכשהו גם מספר בראשית מבינים ש לא רק הקדוש ברוך הוא מרים אותך או אתה מרים את עצמך, יש עוד איזה מין חוליה מתווכת כזאת שקוראים לה הצדיק, שהיא משמשת חלק מזה שאתה מתרומם או עולה או יורד או כולה. אז זה אחד. אז גם משה רבנו בצורה אחרת, עוד גם אפשר צריך להגיד, שמתחילת הבריאה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בחר להנהיג את עולמו דרך האדם. למה הקדוש ברוך הוא צריך לברוא את האדם ואז להגיד לו שהוא ימשול בחיות? תמשול אתה, זה חלק ממה שבעזרת השם נלמד בראשית. תמשול אתה. מה, למה? אתה מבין, אתה, זה התפקיד שלך, למה אתה שם בן אדם? אתה תמשול בכל הבריאה. אז קודם כל צריך לראות שככה זה. שהקדוש ברוך הוא, זה חלק מהעניין שלו בבריאה, שהוא שם בן אדם ואומר לו, אתה תוביל. כאילו לקחת תפקידים של אלוהים. כן, אז אני אומר, קודם כל זה שיש אדם שיש בו בחינה אלוקית, זה דבר אחד. הדבר השני זה שיש, הקדוש ברוך הוא שם לו איזה מין משנה למלך בעולם, שזה הבן אדם, באופן כללי, כל האנושות בכלל. ובתוך האנושות ובתוך עם ישראל וזה, אחר כך אתה רואה שיש איזה מין אנשים שהם יותר משמשים בתפקיד הזה של משנה למלך. אז זה הדבר השני. הדבר השלישי זה, אתה רואה שגם מתן תורה ניתנת בתיווך של משה רבנו. אתה עולה להר והוא ידבר איתו והוא ידבר איתם וזה וכן. אז למה אנחנו, אבל מה שהדברים האלה מדגישים, זה שעיקר מה שמשה רבנו עושה שם, זה לא זה שהוא מספר להם את התובנות של התורה. זה לא עיקר העניין. זה השינוי בדגש. כי אם היו אומרים, הצדיק האמת שמלמד אותם תורה ומסביר להם מה הלכות ומה לעשות, אז לא היינו כל כך מתנועים מזה. אז זה יותר מובן לנו. והחסידות מדגישה נושא שהוא נמצא כבר בקבלה ונמצא בתורה ובמדרש, שהמוקד של הצדיק זה לא כל כך זה שהוא מלמד אותם איזה תובנות, אלא זה שהוא מרים אותם, זה שהוא נותן להם יראה ואהבה, זה שהוא עוזר להם לצאת מבעיות, זה שהוא, כן, זה לא שהוא מלמד אותם איזה תובנות, כי זה בסדר. משמש בקשר ביניהם באיזשהו אופן. אז זה נכון שזה נקודה עדינה, שיש לה לשני הצדדים, יש את הסטייה לכיוון של לעשות ממנו אליל, אבל יש את הסטייה לכיוון של לפספס את זה, שבאמת ככה בנוי הקשר עד שהוא לא בנוי ככה. בירמיהו למד א', מזכירים לנו שהתוכנית המקורית זה קשר ישיר של כל אחד עם השם, לא בתיווך של אף אחד.
טוב, זאת השאלה.
כן.
למה לוותר על הקשר? לא לוותר, אבל למה...
למה לעשות ביניים?
למה לעשות ביניים?
נכון, שאלה טובה. נגיד, בצורה הכי פשוטה, זה תהליך יחסי. זה תהליך הדרגתי ויחסי, ומצד הבחירה זה בא, כי עם ישראל אומר, אנחנו לא מוכנים לזה. עם ישראל אומר, אנחנו נמות אם זה יהיה ככה, לך אתה ות... כן? ואז הקדוש ברוך הוא בספר דברים, אומר, היטיבו אשר דיברו. זאת אומרת, הם זיהו נכון שצריך את התהליך הזה, עם כל זה שהוא כמובן מסכן שאתה תהפוך את התהליך למטרה ותיתקע, ותהפוך את הצדיק לאליל, וזה משה האיש לא ידענו מה היה לו, אז תעשה לנו אלוהים אחר וכל זה. אבל זה שאני מפחד מהאלילות שזה, זה לא אומר שאני צריך לפספס את זה, שהקשר של הקדוש ברוך הוא נעשה באיזשהו אופן בתיווך הצדיקים. עכשיו, מה זה צדיקים? נסביר בעוד צורה. זה הנושא של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה איך האמת הנצחית שהקדוש ברוך הוא מוריד, היא מתקשרת איתך באופן שהיא תיטיב איתך ולא תפיל אותך. זה צריך להגיד לאט אולי. יש את התורה של הקדוש ברוך הוא. הבנה עקרונית, טוטלית כזאת. אבל מה עושים הצדיקים? הם בכל רגע ורגע בודקים איך לעשות שהקשר בינך לבין התורה הזאת ירים אותך ולא יפיל אותך, ייטיב איתך. רבי נחמן קורא לזה לצייר את התורה לטוב, לצייר את האור של התורה לטוב ולא לרע. זה זכה נעשית לו שם חיים, לא נעשה לו שם מוות. זה הצדיק עוזר לך שתעשה את הקשר הזה בצורה בריאה ונכונה. הם כאילו כל הזמן מלבישים את התורה בלבושים חדשים, אחרים, מותאמים פר אדם, פר סיטואציה, פר מצב, כדי שבאמת אתה תתרומם מזה ולא תיפול מזה. מה זה?
לא כולם עושים.
זה, פה נכנס לסוגיה של צדיקי אמת, מה שהוא קורא. הוא מנסה להסביר לך מה זה צדיק אמת, זאת אומרת, מתי צדיק באמת מצליח לעשות את התפקיד שלו? שהתפקיד שלו היא שאתה תתרומם, ואז פה אתם רואים, הנקודה היא לא, זה בסוף, שאתה תתחזק ותתעורר, ולהעלות גם נפשו הפגומה, ולחדשו לטובה, בסדר? ויש לו תקווה טובה ונפלאה לנצח, אז ברור שבסוף המטרה שאתה תתרומם. השאלה, איזה צדיק מצליח לעשות את עבודתו נאמנה באופן שאתה מתרומם באמת ולא נופל. זה הצדיק האמת, שיש צדיקים שהם ליד האמת. זאת אומרת, זה לא שהם לא קדושים, זה לא שהם לא עושים עבודה נפלאה, אבל הם לא מצליחים להביא את התורה אליך באופן שירים אותך ולא יפיל אותך. ששייך באמת אליך, שאתה מוצא בו את הרחמים, שהוא נעים לך, דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, שיש לך שלום עם זה. זה לא כל צדיק מסוגל, זה כבר מעלה. או בצורה אחרת הוא אומר...
כי יש סכנה שאם מתחבר ישירות לתורה שבכתב, צורך העניין זה מתחבר בצורה לא נכונה וזה...
כן, כן. אז עכשיו עוד פעם, מי זה הצדיקים האלה? קודם כל, למשל, זה המדרשים, שאני כבר לומד מדרש הרבה זמן. הרבה פעמים המדרש עוזר לך ליצור את הקשר הנכון עם הפסוקים שלא יצא לך הפוך. ולמה צריך תורה שבעל פה בזה? כי איכשהו יש משהו בקשר בינינו לבין התורה שיכול להתעוות בקלות. כן. והרעיון הוא שבלי ההדרכה של הצדיקים, דהיינו עם ישראל, או חכמי ישראל, או המורה שלך, או whatever, אז כן, אז אתה מהפך את זה. אתה מהפך את זה לרע. אפילו אם הבנת איזה אמת נכונה, היא הופכת למפילה אותך במקום מרימה אותך. אז זה התפקיד של, צדיק האמת, מחכמי התורה שבעל פה באופן כללי, עד לבכל דור ודור יש אנשים שמבינים איזשהו צורך של הדור, או צורך ספציפי של קבוצה או של אנשים, ומבינים איך להעניק להם את התורה באופן כזה, וזה לא סתם טקטיקה או איזה אסתטיקה של מילים. זה ממש, הם בונים נתיבים חדשים, מתחדשים כאלה, של איך הקבוצה הזאת, הדור הזה, האנשים האלה, מתקרבים לקדוש ברוך הוא, דרך התורה כמובן. כן, תקח את הרב שלמה קרליבך למשל, בסדר? הוא ממש בונה איזה נתיב, הוא אפשר לאנשים שאחרים, לא היה מי שידע לאנשים שהוא לימד, לתת להם תורה באופן שהם מצאו את הדרך שלהם אל הקדוש ברוך הוא. אז זה, בשבילם, הוא היה צדיק האמת.
באופן כללי זה משהו שהדור של היום פחות מחפש. כי, זאת אומרת, לפני 500 שנה, לא, פחות.
כן.
מתי זה רבי נחמן? לפני כמה שנים? 350?
אני חושב, 1800 בערך.
לא.
לא, כן, 1800 ומשהו. כן, הוא נין של הבעל שם טוב.
אני אשבר, עד לפני 1800. אז...
הנה, הנכד של הבעל שם טוב. כן, זה סוף ה-1800. גם 1800 ומשהו היה הבעל שם טוב, לדעתי.
אז, זאת אומרת, אז באמת האנשים, אני ככה אמרו את זה, ככה אני מדמיין את זה מהסיפורים, שכל מיני אנשים, כל מיני כפרים נידחים, יהודים פה ושם.
אדרבה, זה בדיוק למה זה חסר. אתה אומר, יש את האשליה שמכיוון שהטקסט נתון בידי, אני לא צריך את... אתה מבין מה אני כאילו, בסדר, אז מה אני צריך את הצדיק? אני, יש לי טקסט, אני אלמד. הראיה שלא כולם מתרוממים מזה. הרבה אנשים נהיים מיובשים, מתוסכלים, מסוכסכים בגלל התורה, או כועסים, או יהירים, או לא יודע מה, זה לא עובד, זה לא עושה את העבודה. והבן אדם מרגיש, אוקיי, הנה, אני לומד, יש לי את הספרים, הכל נכון, משהו לא דופק. ובעצם אני יכול להעיד על עצמי שרוב התורה שלי, על אף על פי שאני לומד טקסטים והכל, את רוב באמת התורה שלי אני מקבל מהמורים, ואפילו לא תמיד מהמילים שהם אומרים, גם מהמילים, אבל זה תמיד היה הנקודה שלי. כמו אתה יכול ללמוד ציור באינטרנט, אבל זה אין תחליף למורה. ובהרחבה לתפוס שזה גם קשור להבנה שלנו מה צריך אותנו בעולם. הרי יש תורה. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה לגויים, שיתן להם. מה צריך אותי? אז אומר, אין דבר כזה. הם צריכים אותך, כאדם, ספציפי. כי תורה זה לא טקסט. תורה זה, זה נתיב איך להתקרב לקדוש ברוך הוא, והנתיב הזה חייב כל הזמן להתחדש גם באופן אישי. גם באופן אישי וגם ביחס לדור. אז באמת, צדיק האמת, זה לא רק מי שיודע לכתוב איזה ספרים יפים על התורה, זה מי ש... עוד פעם, תכלית הצדיק היא לקרב אותך, להרים אותך. זה המדד. האם אני מתקרב, האם אני מתרומם, האם זה מצליח לשמח אותי, האם אני נהיה חופשי. כן, בשיעור ברעננה אמרתי, אין חרות אל החירות. נכון? אז השאלה הפשוטה, האם התורה אכן עושה אותי בחוויה יותר של אדם חופשי? חוויה ממש, פשוטה. אז אם לא, אז עוד לא, אז משהו לא בסדר, ואני צריך צדיק אמת שיראה לי איך הדברים האלה שאני לומד אמורים בפועל להפוך אותי לאדם שמרגיש חופשי יותר, לא לאדם שמרגיש כבול.
שתצטרך להסביר את זה בכל מיני...
אה?
בלי שתצטרך להסביר את זה.
כן, ההסבר הזה זה רק הכיסוי על זה שזה לא עובד, אז אני עושה סלטות, אבל... מהו בעצם חופש? חופש זה לא מתקין,
לא?
זה
לא קסמי.
כן.
לא
רק זה
כיף לך,
זה לקטנים. אז הוא אומר, מה זה גודל כוחו, שבמה נמדד גודל כוח צדיק האמת, שהוא מסוגל לעשות את זה לאנשים במקומות יותר ויותר שפלים, נמוכים ורחוקים. זאת אומרת, הגדלות שלו נמדד...
אבל על מה שלמדנו...
נכון, נכון. זה בתמצית, זה כל רעיון הספר הזה, כן? אבל זה באלף צורות, זה אותו עניין. שהגדלות של הצדיק נמדדת בכמה הוא יכול להרים מקומות נמוכים, אנשים נמוכים, מצבים נמוכים. אז זה אז פה גודל כוח הצדיק, הוא אומר, ראוי שאנשים יעשו חבורה שהם מחזקים אחד את השני ומעוררים אחד את השני. אל תשכח, אל תתייאש, אפשר לתרומם גם מפה, אל תשכח שבאמת אנחנו רוצים חופש, אל תתחיל לעשות לופים, כאילו יעוררו ויחזקו אחד את השני. והוא אומר שעיקר ההתחזקות הוא בגודל כוח הצדיק האמת, שהוא גדול כל כך עד שיכול להעלות גם נפשו הפגומה ביותר. אז פה זה החלק שאני עוד לא בשקט איתו לגמרי, אבל בצורה הפשוטה, למשל, שהוא מתפלל עליך, קודם כל, שעצם זה שאתה קשור אליו ומפיץ בעולם ולומד את תורתו, אז אתה מביע את התקשרותך אליו ויש לזה ערך. בכיוון אחר לגמרי, זה הרב מדן אמר משהו כזה. זה טוב, כי הרב מדן הוא לא יחשד בברסלבריות, אבל הוא אמר משהו דומה על סדום ועמורה. מתי סדום ועמורה נחרבה? מתי שהם אמרו על לוט, אתה לא מאיתנו, תעוף מפה. כל עוד הם היו אומרים, אתה משלנו, אז כוחו להגן עליהם, וללמד עליהם זכות, ולפעול עליהם היה. אז זה מאוד דומה, כאילו זה ברב מדנית, זה מאוד דומה לרעיון של ההתקשרות לצדיק. שעצם זה שאתה אומר, בסדר, אני לא מצליח, אני כן מצליח, אני לומד, אני לא מבין, אבל אני מזה. אני קשור אליו, הוא מחובר אליי, אני פונה אליו לעצות, אני לומד את הדעת שלו, אני זה. אז ההתקשרות הזאת, היא יש לה ערך בפני עצמה. הקשר הזה מאפשר לפעול. אז זה אחד. ובצורה קצת יותר מעודנת, לאינטלקטואלים כמונו, זה הדעת שלו. הדעת שלו, שהוא הוריד דעת בעולם, איזה דרך. והדרך שהוא הוריד בעולם היא גדול כוחה.
הספרים
שלו. כן, הספרים, אבל לא כספר, אלא כדעת, כדרך. אבל כן, כן. ודאי גם הדעת שלו. לא שהוא כזה, לא רק שהוא כזה חמוד, אלא הוריד משהו. טוב, בסדר. אבל יזכיר כל אחד את חברו. הנה, זה מופיע בסוף הפסקה הזאת. מה צריכים החברים לחזק אחד את השני? יזכיר כל אחד את חברו, כל העצות תורידים ומבינים כל אחד כפי מה שקיבלו מרבם. כי אומר שהתורה היא תרי"ג עיתים, כתוב בזוהר, זה עצות, איך להתקרב, איך להתרומם, איך להיות חופשי, איך להיות דבוק, כל זה. אז הרב הוא מלביש ומחדש עצות חדשות, השייכות אליך, השייכות לדור, השייכות למצב נפול, אז העיקר לזכור את העצות שלו. לקיים את העצות שלו.
מרבם זה מהצדיק, נכון?
לענייננו כן.
לכאורה, כן.
טוב, אז צלחתי את זה יפה, את הפסקה הזאת.
לא הרגשת לב שאתה...
כן, כן.
לא,
אני מתעסק עם זה הרבה. באמת, בארבע שנים, אם רגע מסיפור אישי, אני יכול להגיד שבאמת זה נגד ההיגיון שלי לגמרי, אבל הרבה מהמהפכות המשמעותיות שקרו לי בשנים האחרונות, מבחינה רוחנית, אנושית וזה, קשור לנסיעה לאומן. ולא שצפיתי את זה. זה לא הגיוני לי כל כך, אבל זה פשוט ככה. כן? שלפני זה קראתי את הספרים שלו, אבל לא הבנתי אותם ולא הייתי קשור אליהם כמו אחרי הנסיעה. כשנסעתי פעם ראשונה, אז נסעתי, טוב, נגד ההיגיון קצת, אבל איכשהו נסעתי, ואז מה עושים פה? טוב, הולכים לציון, אומרים תיקון הכללי, שמים פרוטה לצדקה, ולא הייתי בכלל בקטע של קברות צדיקים, אף פעם, לא ברבי שמעון, זה לא ידעתי מה זה טוב העסק הזה, אבל אמרתי, טוב, לשם, נעשה פה מה שעושים. ככה הכרחתי את עצמי קצת, וזה עשה את העבודה למרות זאת, זה הפלא. זה היה לא פלציבו בכלל, אבל זה עשה את העבודה. הקשר, האהבה, לא יודע להסביר. זה חלק מזה שאני מחלק את הספרים. יש איזה משהו, אני משלו. זה לקח לי זמן
למעשה, לפי איך שאתה מסביר, רבי נחמן וימימה זה ממש תדר מאוד מאוד דומה.
לקרב, של להרגיש טוב עם עצמך.
בגדול, בגדול, יש הרבה צדיקים שהתדר המרכזי שלהם היה, כן, ההתקרבות דרך הטוב ולא דרך השמאל, לא דרך הדיני, כן? צריך להתחיל להכיר. אבל זה נכון שאני מתחבר טוב, זה נדבק טוב, ימים עבר רבי נחמן, אבל זה חסידות נחמימה. חסידות נחמימה פרדס-חנה, או שהם אמרו, קוראים לזה חסידות איילות, על שם הערה, כשהיו שותים בכל החפלות, אבל עכשיו זה השתדרג, כבר לקרוא לזה חסידות ג'וני ווקר. כבר איילות לא באה. צריך לדעת שהשם יתברך מתפאר, אפילו עם הקל שבקלים שבישראל, אפילו פושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, יש בו התפארות פרטי שהשם יתברך מתפאר עמו. על כן אסור לאדם לייאש עצמו מהשם יתברך, אפילו אם קלקל ופגם הרבה מאוד חס ושלום, כי עדיין לא פסק חביבות השם יתברך ממנו כנל, ועל כן עדיין יכול לשוב לשם יתברך. והעיקר הוא על ידי אנשי אמת, שהם יכולים למצוא גם הטוב וההתפארות שיש אפילו בגרוע שבגרועים, ולהשיב הכל להשם יתברך. אז גם כן הסוף קצת מחזיר אותנו לאותו עניין, אבל בואו נתחיל מההתחלה. חלק ממה שהצדיק עושה זה לספר לנו איך הדברים עובדים. בסגנון צריך לדעת ש. זה חשוב שתדע משהו, שככה באמת מתנהלים הדברים. מה עוזרת לך ההתקשרות לצדיק? שכשהוא אומר את זה אתה מאמין לו. כי אתה אוהב אותו, אתה נותן בו אמון, אז כשהוא אומר מילה כזאת, אז אתה נותן לזה להיכנס. אם אתה לא סומך עליו, או אתה כזה חשדן, אז אתה אומר, יפה, רעיון, נבדוק. והכוח של הצדיקים זה שלמסור לנו דברים שבדעת הרגילה שלנו הם לא עובדים, אבל מכיוון שאני סומך עליו, אז אני מאמין לו זה ככה, למרות זה נגד ההיגיון שלי. שלמשל, אחד הדברים שהוא נגד ההיגיון שלי, שנראה לי שכשאני עושה שטויות, אז השם מתברך, לא מתגאה בי, או פחות אוהב אותי, או זה. זה החוויה שלי. גם אם בשכל אני מכחיש אותה, אבל זה החוויה של הרבה מאיתנו בהרבה מצבים. אז הוא מחזה, הוא אומר לנו, צריך לדעת שהוא מתפאר אפילו עם הקל שבקלים, זאת אומרת, אדם לא מרשים, ואפילו עם פושעי ישראל. זאת אומרת, ממש חוטא, פושעי ישראל. כל זמן שיש עליך את שם ישראל, שצריך הרבה להתאמץ בשביל שהוא לא יהיה, יש בו התפארות פרטי שהשם יתברך מתפאר עמו. איזה פאר שהקדוש ברוך הוא מוצא בך ומפאר אותו, והוא מראה אותו למלאכים, והוא אומר, תראה מה זה, תראה איזה יופי, והוא שם אותו יעלום בכתר שלו. אפילו אם אתה, אפילו פושע ישראל, תמיד. המסקנה לעבודת השם היא, על כן, אסור לאדם לייאש את עצמו. מהשם יתברך. למה? כי ברגע זה שאתה נראה לך שאתה כבר הרסת וכאילו וואו, איפה אתה ומי רואה אותך, ברגע זה ממש השם יתברך מתפאר בך מאוד. ולכן אל תתייאש. שזה אמרנו, לחזק את עצמו. והוא אמר במקום אחר, רבי נתן אומר, אני אביא לכם פעם את הדבר הזה, ואנשים חושבים שמה שהצדיקים אומרים, שהשם יתברך אוהב כל אחד, אפילו פושעי ישראל, זה בדרך פשר באלמה. אבל זה לא באמת ככה, הם רק אומרים לי את זה בשביל שאני ארגע. אז הוא ממש כותב את זה, הוא אומר, אני יודע שאתם תחשבו שהצדיקים, זה צריך לדעת שלא כך, כי כך הוא האמת להמיטה, וזה נכון 200%, וזה פשוט ככה. זה לא איזה כזה משהו שהוא אמר לי בשביל לעודד אותי קצת. אלא זה פשוט ככה, זה מה הצדיקים יש להם השגות. יש להם השגות במידות של השם ובהנהגות של השם. הוא פשוט כאילו השיג שככה הקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם והוא מנסה לספר לך את זה. והרב שאול אמר כמה פעמים שהספרי הצדיקים זה ביטויי תסכול לנסות להסביר באלף דרכים משהו שהוא מאוד פשוט. זה פשוט ביטויי תסכול שלהם שהם מנסים להגיד את זה באלף צורות וזה פשוט מאוד מאוד פשוט. אפילו אם קלקל ופגם הרבה מאוד, כי עדיין לא פסק חביבות השם יתברך ממנו כנל. ועל כן עדיין יכול לשוב. והעיקר הוא, עכשיו עוד פעם מה זה, והעיקר הוא על ידי אנשי אמת. אז קודם כל תדע שזה ככה. אבל תדע שהעיקר הוא על ידי אנשי אמת, שזה אותו מקביל, אני חושב, לצדיק אמת. שמה הכוח של צדיק אמת פה? יכול למצוא הטוב ההתפארות שיש אפילו בגרוע שבגרועים. זה המאפיין את צדיק האמת, שיש לו עין טובה ברמות מאוד מאוד גבוהות. ככל שהוא יותר צדיק אמת, זה בגלל שהוא יכול למצוא טוב והתפארות באנשים יותר נמוכים. בבחינת אברהם אבינו, כן? הוא מסוגל לחפש את הטוב בסדום ועמורה, זה אותו רעיון. Haunted house. ולהשיב הכל להשם יתברך. יש משהו, אולי אני כן אוסיף על זה, גם תיאר את זה הרב עודד דוד, הוא אמר שכשהוא פגש את ימימה, זה מיד מרים אותך, כי מסתכל עליך בן אדם שרואה בך את הטוב. וזה לא ספר, אתה פשוט, המבט הזה עושה לך משהו. הוא אומר שהוא חווה, שהוא תיישב לידיו פשוט. אז זה הרב עודד דוד מפרדס חנה. אשתו מלמד תימים, הוא בזמנו פגש תימים, אבל הוא מלמד תורה בפרדס חנה, אם זה מעניין אתכם, הוא גם מוזיקאי, הוא זה, איש נפלא. אבל בהקשר הזה, של כשאתה נמצא ומתקשר לאדם כזה, אז הנוכחות של אדם שרואה בך את הטוב, אז היא פועלת הרבה מאוד. זה...
מה זה נקרא אותי? ולהשיב הכל לשם יתברך? להשיב אותם?
הכל, כן, בין היתר אותם לצורך העניין. כי לכאורה יש איזה משהו שהוא רחוק. אז איך הדבר הזה יתחבר לקדוש ברוך הוא? אז הוא מצליח למצוא את הטוב וההתפארות שיש באנשים גרועים שבגרועים, ומצליח לחבר אותם חזרה לקדוש ברוך הוא. שזה העבודה של הצדיק.
מה זה שהשם יתברך מתפאר?
וואו. הוא מתפעל ממך, הוא מתפאר בך. כתוב שבתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב מי כעמך כי ישראל גוי יכול בעד. זאת אומרת, מה יש לו? יש לו כאילו אותך, יש לו תמונה שלך בתפילין שלו. הוא אומר, תראו מה זה, אני שם את זה פה על זה, תראו איזה יופי זה, זה, זה התכשיטים שלי. התכשיטים שלי זה, תראה איזה אנשים נפלאים יש לי. אז החוויה הזאת, אם רק היינו תופסים את החוויה הזאת שהשם יתברך מתפאר בנו, זה כבר, אתה יודע, מסובב לך את כל העניין.
אני חושב שבאמת אפשר להבין את זה, כמו כאילו גם על החיים שלנו, יכולים לראות את זה בתינוקות. הילד שלך עושה קטן, כשהוא קטן ממש, הוא עושה את כל הברדק שבעולם. כאילו, ואתה עדיין, אין, הוא פשוט, הלב שלך עושה כלפה, למרות הכל. אני אהבה כזאת...
כן, בדיוק. אז זה משיבת נפש.